זה אומר שאוכלים פחות, פחות...
מתוקים. אני לא, זה, אני...
קח את כל הצורות על הגב.
אני לא, 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 אני... אני משלים את שעות השינה שלי.
בסדר, אני בא עכשיו מישיבה ויהיה
את זה. או, אז... טוב, יאללה. נעשה... אנחנו אכן, אכן מתחילים. אנחנו אכן מתחילים את החלק הקשה של 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 הכוזרי. עד עכשיו היה קהל, עכשיו מהמאמר הרביעי הוא מאמר קשה. במיוחד פסקה ג' במאמר. פסקה ארוכה ביותר. קשה מאוד. כל המאמר הרביעי הוא לא קל בכלל. במיוחד שזה ייתן לנו תחושה שמה פתאום הוא כבר דן בכל השאלות האלה. במאמר השני, בתחילת הספר, גם כן כאשר הוא מדבר על הדתות האחרות וזה, כל זה חוזר במאמר הרביעי. יכול להיות שנקרא את הדברים פעמיים עם שני פירושים לא שונים בדיוק, אולי משלימים, נראה אולי תוך כדי מספיק. הנושא הראשוני של המאמר הרביעי זה בירור שמות הקודש. זה לא ספר של קבלה. אבל יש בכל המאמר, כל ההתחלה, באמת זה בירור שמות הקודש, בעיקר שתי שמות, שם אלוקים ושם הוויה. אף כפי שאמרתי במאמר השני, הוא כבר נגע פה ושם בדברים האלה. אחר כך יש במאמר הרביעי לקראת, לא הסוף, אבל... החלק השני של המאמר הרביעי זה פירוש של ספר היצירה למעשה. זה גם כן ספר לא פשוט, ספר היצירה. אז פירוש של ספר היצירה זה ציפור בפני עצמו. ותוך כדי הדברים האלה יש כמה נושאים שמופיעים, צצים פה ושם. מה בירור המושג של של הראייה הנבואית, מה הנביא רואה בדיוק. וכדי לברר את הנושא הזה צריך לברר מושג אחר שהוא בלתי ברור לחלוטין, גם אם זה נשמע פשוט, נקרא הכוח המדמה. ועוד כהנה וכהנה נושאים. אז
מה, יש קשר בין
יש הכל קשר בין הכל ו אמרתי לא פשוט, בסדר? ולכן צריך כאן להעיר הערות בלי סוף בכל מיני נושאים, אבל יש לנו זמן, לא? מי שחשב שאנחנו מתקרבים לסוף, אנחנו רק בהתחלה של הכל. טוב, אחרי ההקדמה הפשוטה הזאת, מה? לא, לא מפחידה. מאמר רביעי הוא למעשה תשובה לבקשה בסוף המאמר השלישי של המלך שאמר בפסקה ע' ד' סוף המאמר השלישי, כבר הטיבותה לנפשי וחיזקת אמונתי במסורת, ואתה אבקש ממך, כי תתאימני טעם חוכמתם. ראשית דבר, אוסף נעלי הסברה בעניין שמות האלוה. מאמר הרביעי זה התשובה לבקשה הזאת. בסדר? טוב, אז אומר כאן, פסקה א', אלוהים הוא תואר לשליט או לשופט. תואר זה נאמר בכלל ובפרט. בכלל, כשמדובר על שליט העולם כולו, ובפרט כשמדובר על כוח מכוחות הגלגל, או על טבע מן הטבעים, או על שופט מבני אדם. תראה. כל אחד יפתח את הקונקורדנציה של התנ"ך, יראה שיש שימוש רחב מאוד במשמעויות שונות של המושג הזה אלוהים. מה הדבר המשותף? דעת השאלה כרגע. שם זה בא במספר רבים לרגל השימוש ששימשו בו לרוב אומות עובדות אלילים. הללו היו עושות להם פסילים, בעמינם כי כל אחד מהם משכן לכוחות הגלגל ולכל אדומה לאלה, וכל אחד מהם נחשב אצלו אלוה. ואת כלל כולם קראו בשם אלוהים. בהם נשבעו ואותם ראו כמושלים בהם. אז קודם כל נתחיל עם דברים פשוטים. השורש אל, א' למד. מה המשמעותה ב? מה המשמעות של המילה בעברית?
משהו
עליון. כוח. מה? כוח. יש לאל ידי לעשות כך וכך, נכון? מה זה לאל ידי? יש לי כוח. בסדר. אז זה הדבר הראשון. כן? יש כאן מושג של כוח, של עוצמה. אבל למה זה מילה דווקא בלשון רבים? אלוהים? כי יש כוחות. בסדר? ככה רגילים להסביר, ואכן זה מה שהוא הולך להגיד לנו תכף ומיד במשפט הבא. בסדר? איפה זה? לכל אחד מהם נחשב אצלם אלוהה, ואת כלל כולם קראו בשם אלוהים. בהם נשבעו ואותם ראו כמושלים בהם. מספר האלים היה אפוריו כמספר הכוחות המנהיגים את הגוף, וכמספר הכוחות המנהיגים את העולם. כי הכוח אינו קיים כינוי לסיבה מסיבות התנועה. וכל תנועה, כידוע, נובעת מכוח מיוחד. השונה מן הכוח הגורם לתנועה אחרת. כך, אין גלגל החמה וגלגל הלבנה סובבים מאותו כוח. כמובן שזה לא נכון, אבל ככה חשבו אז. כי אם מכוחות שונים. בני האומות ההן לא כיוונו איפה אל הכוח הראשון ממנו יוצאים כל הכוחות האלה. למה? לא. כי זה לא דבר מובן מאליו שיש כוח אחד. אם מפני שלא הודו במציאותו וטענו כי כלל כל הכוחות האלה המכונה בשם אלוה. כשם שהנפש אף היא אינה כי אם כלל כל הכוחות המנהיגים את הגוף. או מפני שאם עודתם באלוה, רחוק היה הדבר ביניהם כי יש תועלת בעבודתו. אך חשבו כי ניסהו ומרומם מיות לו ידיעה עלינו. כל שכן מיות לו השגחה בנו. טוב. אז יש כאן כבר רמזים להמון המון המון שיטות שונות, סותרות. למשל, אריסטו שמאוד התעניין בשאלה הזאת, הגיע אחרי מאמץ גדול מאוד, לא הגיע לרעיון שיש כוח אחד שמנהיג את הכל. יש בספר למדה של המטאפיזיקה שלו שתי דעות.
למדה.
שתי דעות. באף אחד מהדעות האלה הוא לא מגיע למספר אחד. זאת אומרת שבניגוד למה שאנחנו אורגלנו לחשוב היום, לא רק בתקופה שלו, אלא עד שהפילוסופים המוסלמים עשו את העבודה של הרדוקציה עד למספר אחד, זה לא היה ברור לאף אחד. בסדר? אז זה דבר שצריך לזכור כאן. יש כאן גם רמז לשיטה אחרת. שבטעות חלק מהפילוסופים הערבים יחסו לאריסטו, אבל היא לא של אריסטו בכלל, אלא שמפרשים שלו מאוחרים להיות הרבה יותר, שגם אם אנחנו נאמר שיש בורא לעולם, מה שאריסטו לא יכול לומר מכיוון שאין מילה כזאת ביוונית, גם אם יש בורא של עולם, אחרי שהוא ברא הוא כבר לא מתעניין במה שקורה, הוא עסוק בדברים אחרים. בסדר? אז מה נשאר? נשאר מה שנברא, שזה הכוחות שהוא ברא. אז אם אנחנו כבר רוצים להמציא איזושהי עבודה, אז למי אנחנו נעבוד? לא, הוא לא מתעניין. אז נעבוד לשיטות, לכוחות האלה. בסדר? וכדי לתת המחשה לעבודה הזאת, אז התחילו עם פסלים וכל הדברים שאנחנו רואים היום, מה שהארכיאולוגים מוצאים. זה לא שהם חשבו שהחתול הוא אלוקי. לא, אלא שהוא מייצג איזשהו כוח מיוחד, ייחודי, שאם לא לוקחים בחשבון את הכוח הזה בעבודה שלנו, אז בסוף זה עלול לגרום לנו לצרות. כי הכוח הזה ירצה לנקום בנו. בסדר.
אני לא מבינה איך
הגיעו
לפסל. אני יכולה להבין שהם יכולים להאמין שהשמש והירח והרוחות, אלה הכוחות חזקים וגבוהים. אבל איך זה מגיע?
למה? אם אני מאמין שיש משהו מיוחד בשמש, אני ארצה לעשות שמש קטן אצלי. פשוט כסמל, כסמל, כסמל של הדבר. לא, דווקא זה... אני עובד לשמש, אני לא עובד לפסל. אני עובד לכוכבים, אני לא עובד לציור של הכוכבים שיש אצלי בסלון. כן, נכון.
מבחינה הזאת זה באמת
אפלטוני
קצת.
אפלטוני או לא אפלטוני, זה אלילי. זה אלילי, בסדר. זה לא... זה ממש לא צריך... זה שיש נטייה להיסטוריונים להציג את הקדמונים כפרימיטיביים,
ש... להפך, אתה אומר, כשאתה עוזר אותם אלילים, אתה יותר מראה אותם
פרימיטיביים. ואנחנו... התקדמנו, אפשרנו להיות מודרני, פוסט מודרני אפילו, כן, לא יודע בעוד 200 שנה מה יגידו.
איך יקראו לפוסט.
כן, זהו, זה בדיוק, אני חושב שבסוף ימצאו...
מילה אחרת לדאבל פוסט.
פוסט מנידוע.
כן, בסדר, אז נשאיר להם את העבודה. לא, זה אנשים שרצו לבטא, בעיקר להמון העם, רעיונות נשגבים לפעמים.
כמו העגל שלנו.
כמו העגל, לא רק כמו העגל, כמו דברים אחרים שאנחנו רואים, כן, זה הדברים האלה. מה שמעניין שבאמת, אז בעברית יכניסו את כל זה תחת השורש הזה א' למד, כדי לבטא את הכוח ואת העוצמה שיש בדבר הזה. בסדר? טוב. זה החלק הראשון. טוב, יש כאן גם כאן הזכור, אנחנו נעסוק בהזכור הזה במתישהו, לגבי המבנה של הנפש והכוחות של הנפש. אני עוזב את זה כרגע. החלוקה לחמש, הטענה של הרמב״ם בשמונה פרקים, ועוד כל מיני דברים. אנחנו נחזור מתי שצריך באמת את לדברים האלה.
אבל יש לך בעצם פה, זה לא המון שיטות, יש פה שני דברים, שיש אלוהות, אבל אין השגחה.
לא, יש כאן
שתי סוגיות.
יש כאן
האם יש השגחה או לא?
ההצגה של מגוון הדברים העיקריים שהיו בתקופה שלו, זה בסדר. בין היתר, כן. בסדר? טוב. מה שיותר מעניין, אם כבר אנחנו מזכירים את הנושא הזה, ושלל הביטוי שהמתורגמים כאשר העבירו מערבית לעברית, מערבית לעברית, חלק מהמושגים, אז יש כאן באמת שלל ביטויים שמופיעים, ומאותו רגע שהביטויים האלה אנחנו מוצאים אותם עד היום בכל מיני ספרים, כן? אז וגם צריך לדעת שבאותה תקופה, תקופת הכוזרי, יש עדיין בלבול רב מאוד מבחינת הזיהוי של הכתבים המקוריים, מי כתב את מה.
אם זה משליח לאריסטו
או
למישהו אחר,
אם זה שייך לאריסטו או לאפלטון בעיקר, הרבה דברים, מכיוון שתקופה מסוימת לא ידעו בכלל שום דבר על אפלטון, אז נטו לייחס את הכל לאריסטו. אבל זה כתבים שהם שייכים לאפלטון, מזה נוצר בלגן אחד גדול, עם כל מיני ביטויים, כן? למשל, הביטוי שאנחנו מוצאים הרבה, עילת העילות. של מי? זה ביטוי של אפלטון, לא של אריסטו. מכיוון שאריסטו אף פעם לא הגיע למושג הזה של עילת כל העילות. מבחינתו יש או 48, תלוי באיזושהי גרסה, או 2.
הייתי בטוח תגיד של הזוהר.
לא, הזוהר מדבר על סיבת הסיבות.
כל
עילאין,
זה עילות.
כן, אבל זה התרגום של המילה סיבת הסיבות.
בסדר? אריסטו כן נקרא סיבה
ראשונה. לא, אין סיבה ראשונה של אריסטו.
זה לא באמת שלו,
לא. כמו שהמספר הגלגלים הוא לא 10 אצל אריסטו.
אבל זה מוכח מחקרית בעצם הדבר הזה, מה שאתה אומר?
מספיק לקרוא מה שהוא כותב.
לא, זאת אומרת שיש בעיה איך העבירו אותו, מה מתרגמות או
מי שכן. כן, מי שהפך את כל המספר של הגלגלים שהוא מדבר עליהם ל-10 זה אלפא רבי. כן, כן, אותו דבר, זה...
אז בעצם אין לנו בעצם נגיעה באריסטו כמו...
יש לאריסטו שני מפרשים גדולים. כן? תימותאוס אלכסנדר מאפרודיזיה. כן? אז קודם כל, אף אחד לא ראה אריסטו במקור באותה תקופה. הם ראו מה שנשאר מדרך הזה. ואיזה ספר שנקרא הקנון של האוריגון, שזה כאילו כל הכתבים של אריסטו, שם השליש זה לא שלו בכלל. או מפרשים או אפלטון.
בעצם הם לא יודעים בדיוק מה ש...
לא, הם לא, לא. היום אנחנו יודעים, כי יש את הכתבים המקוריים של אריסטו. לא, זה לא הגיע לפתאום, זה לא הגיע לעולם המוסלמי, זה הגיע לעולם הנוצרי, דרך הלטינית. בסדר? זה שני מסלולים שונים של מסירה. בסדר? אבל אחר כך יש את האדפטציה שהפילוסופים המוסלמים עשו. ובעיקר מה ש... אריאל מכיר זה בן סינה, ורמב״ם מכיר אבן רושד ואלפרבי, ולכן הם מצטטים מילה במילה, כן? קטעים שלמים של הספרים שלהם, בסדר? זה מה שהם מכירים. אבל בעברית יש זה, אז למשל, סיבה ראשונה זה מושג פילוסופי מובהק, כן? מקור הכל זה מושג פילוסופי. בסדר? האם זה בדיוק מה שהתכוונו כאשר אמרו סיבת הסיבות בזוהר ובזה? זה נושא למחקר.
לא, ברור שאין קשר בין, נגיד, סיבה ראשונה ובין אותו אלוהים שבורא, שמרצונו והכל, אין קשר ביניהם. כמו שאמרת, זה משהו לוגי מבחינתם שמכריח סיבה ראשונה.
בסדר, אבל מוכח המציאות וכל הדברים האלה זה עוד דיון בפני עצמו. לא, לא, זה דיון של התקופה. לא, זה רמב״ם, זה ריאל כבר, זה כולם, זה התקופה, זה בן סינה, כן, עם המושגים האלה. אפשרי המציאות, הכרחי המציאות ומחויב המציאות זה בן סינה. כן, בסדר. לכן אני אומר, כאן אפשר להתעכב על כל משפט ולהראות בדיוק למה הוא רומז ולמה הוא רומז או לא. מהצד השני יש את המושג הזה שאנשים, כשהם עוברים היום, מדברים על אלוקים היום, על מה הם מתכוונים, למשל? אני בטוח לאף אחד מכל ה...
שיפור.
כן, לא, בכלל, היום, כשמישהו מדבר, אומר אני מאמין באלוקים, למה הוא מתכוון? יש הרבה שאומרים, כוח עליון.
כן, משהו כזה כללי.
לא, זאת אומרת, זה שורש המציאות. משהו המורפי כזה שלא, במיוחד לא...
לפחות היו לוגים ומתרים.
לא, לא, לא מחייב אותי לשום דבר בסופו של דבר. כן, היה, יש מושג כזה, בסדר.
זה לא מחייב אותם לשום דבר.
ברור, 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 ברור. בסדר, אז זה... וחוץ מזה שזה לא מחייב אותי לשום דבר, זה לא מחייב אותי כי אני לא יכול להתייחס לדבר הזה, וגם הוא לא מתייחס אליי.
זה הסיבה, אם היינו מתייחסים...
אז יש ניתוק. אז יש ניתוק, יש מושג, זה יפה מאוד וזה, כן, בסדר. אז ננסה להתקדם קצת עם הדברים האלה. איפה עצרנו?
אשר לשם.
מה?
אשר לשם.
לא, איפה אתה?
אחמם ועוד נעלה, הערה שלוש.
היד הערה שלוש?
כן.
שלוש. אך חשבו, כי ניסה ומרומם מיות לא ידיע עלינו, זה השיטה הזאת, שבטעות מייחסים את זה לאריסטו, כל שכן מיות לא השגחה בנו. אז בכלל, נושא של השגחה זה עוד... אך מה מאוד נעלה, הוא ממה שהם אומרים עליו. כך הגיעו לא לעבודת האחד, כי אם לעבודת הרבי. זאת אומרת, כל מה שהוא תיאר כרגע זה כביכול, זה לא כביכול, זה מדויק, מהלך החשיבה האנושית שנתונה לעצמה.
זאת אומרת שהוא לא מאמין בהשגחה, לא כללית ולא פרטית?
זה לא עניין של מאמין או לא מאמין.
לא, במה שנאמר פה, כי המחלוקת הייתה אחר כך תמיד בין השגחה פרטית של
לא, המחלוקת לא הייתה
בין היהודים לבין היוונים.
לא, 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 ממש לא. אין שום מושג של השגחה אצל היוונים.
נכון, היהודים אמרו שיש השגחה פרטית, והם אמרו שאין.
לא, היהודים לא אמרו שיש השגחה פרטית, גם. יהודים מסוימים אמרו. כי זה כבר נתון במחלוקת בגמרא עצמה. בסדר? כך הגיעו לא לעבודת האחד. והסיבה היא שוב, אין בכוח התבונה האנושית להגיע לעשות רדוקציה לסיבה ראשונה. מקסימום אני אגיע לשתיים.
למה אין בכוח?
כי יש סתירה במציאות. בין טוב ורע זה לא אותו דבר. לא, לא, לא רק בגלל.
כי לוגית אתה בהחלט יכול להגיע לסיבת הסיבה.
לא, עובדה, עובדה, עובדה היא שאף אחד לא מגיע.
אז מי כן הגיע לסיבת הסיבות?
מוסלמים.
סיבת הסיבות זה בא.
זה אחרי שבה יש נבואה ומקבלים אותה.
לא, זה הניסיון של אותם פילוסופים ערבים ליישב בין מה שמשאיר אותם בחיים, האמירה שאללה הוא אחד, ובין מה שהם קראו או הבינו מתוך הכתבים של אריסטו. כן, בדיוק. ולכן אני אקח את את הדוגמה של אל-פרבי, כי זה הדברים שיותר מוכרים היום, אבל זה כבר נכון כמה מאות שנים לפניו. הוא מצד אחד מקבל כנתון מדעי את דברי אריסטו, או מה שהוא מבין שהם דברי אריסטו, או מה שפרשו מתוך הכתבים של אריסטו. מבחינתו זה נתון מדעי. לא יעלה על הדעת שהתיאור של הקוסמוס שנמצא בשמו, קרי הגלגלים וכל מה שמשתמע מזה, הוא לא נכון. זה עובד במציאות. האסטרונומיה עובדת. אם שואלים אסטרונום מתי הליקוי הבא של של הלבנה או של השמש, הוא ייתן תשובה מספיק מדויקת בתקופה שלהם, כדי שכולם יגידו, הנה. בסדר? אי דיוק של כמה דקות או שעה פה ושעה שם, זה כלום. בסדר? ביום זה יש ליקוי, יש ליקוי.
זה כל תורת הגלגלים היא מוכחת.
צורה אימפרית. חוץ מזה שהיא הגיונית מבחינתה. בסדר? אז מצד אחד יש לי משהו מדעי, מצד שני יש לי אמירה, שאם אני לא אומר אותה, אני לא חי יותר. איך אני יכול להתאים? אז התשובה היא פשוטה מבחינתו.
האמירה
יש אלוהים. יש אלוהים. מה שהמוסלמי אומר 5 פעמים ביום, לא? אם יש, יש רק אחד. השהדה. לא, לא, לא. זה ההמשך.
רגע, מה הם אומרים?
לאילה.
לאילה.
כן.
לאילה.
מה? העדות. כן, כן, כן. הם מעידים 5 פעמים ביום שאם יש אחד, יש רק, שאם יש אחד, יש אחד. כן. זה לא מסתדר עם הכתבים.
משהו עצבני.
כן? כן, אז הפתרון הוא פשוט. לפחות...
אם יש אלוהים אז הוא אחד?
כן.
האם.
כן.
האם רק אחד.
אז הפתרון נראה לנו פשוט היום. באמת יש מקום לשאול למה לא הגיעו לתובנה הזאת, כן? אבל מבחינתו זה חידוש עצום. הנה אפשר ליישב. אנחנו יכולים לחיות עם העיקר הזה, האמוני שלנו, ולהמשיך להתנהג כאנשי מדע, לכל דבר
בניין. הציבור שחיו בה.
כן. נכון, 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 זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. כל שאר השאלות, השגחה כזו, השגחה, זה כבר דיון פילוסופי, לא דתי. זאת אומרת, מה מתחייב מבחינה לוגית? מי אוסף של...
סיבות.
אקסיומות שאני קובע אותן. אני, לא עד שאני קיבלתי מאיזשהו מקור חיצוני. כן, בסדר? אז כך הגיעו לא לעבודת האחד, כי אם לעבודת הרבים. מינימום רבים, שתיים. יש אל טוב ויש אל רע. אגב, האל רע הזה, השטן, תופס מקום מרכזי באסלאם. למרות האמירה שאם יש רק, שיש רק אחד. והם לא רואים בזה שום סתירה. להפך, הם משתמשים בנתון הזה כדי להסביר מדוע מדי פעם אני יכול לפעול בנגד לרצון הבורא, בידיעה שכל פעולה שאני עושה היא לא, היא מוכחת, היא גזרה מן השמיים. אז אם היא טובה אני מייחס אותה לאללה, אם היא לא טובה, למי אני מייחס?
לשטן.
לשטן. רגע, מי זה השטן הזה?
מאיפה זה בא המכתוב שלהם, שבאמת הכל כתוב?
לא, מכתוב זה לא בא שהכל כתוב, זו מחלוקת עצומה בין האסלאם השיעי ובין האסלאם הסוני. זה אחד מהסיבות העיקריות של הפילוג שחל בעולם המוסלמי. באסלאם השיעי אין גזרה מן השמיים. האדם חופשי. באסלאם הסוני, כל מה שאני עושה, מעלה.
ומאיפה הגיעה המחלוקת
הזו?
איך בכלל, מאיפה זה בא?
המחלוקת הזאת מגיעה מהעובדה הפשוטה, שזו מחלוקת בסיסית, בהגות הפילוסופית, של אותם הימים. זה לא קשור לדת שלהם. נכון. והאסכולה הזאת היא נוצרית בהתחלה ביזנטית. לכן מניטו היה אומר שהתיאולוגיה האמיתית של האסלאם זה הנצחות האמיתית. כן. בסדר? אז יש שורשים, האסלאם... האסלאם לא בא על רקע בתולי.
כן, זה ברור.
לא, מה ברור? לפני הופעת האסלאם, אנחנו מבחינתם בעולם ג'הליה, שזה המדבר, לא המדבר, הבורות, סליחה.
ג'הל זה בורות.
ג'הל זה גלת. כן, כן, הילדות הזאת, אבל זה בורות. כן, כן, הבערות, תקופת הבערות. תקופת הבערות. אז כי טוב, כאשר לאמיתו של דבר...
אז איך הם מצדיקים שלוקחים את כל הסיפורים מאיתנו? הם גם
מפנים אותם. חלק מאותם הוגים שהפכו להיות מוסלמים, כן? הם במקור נוצרים ביזנטים עם נטייה חזקה מאוד. לפילוסופיה השלטת באותה תקופה, כל אחד לפי האזור שלו. אם הוא במקור איראני, אז הוא מאוד מושפע מהדת השלטת בצורה זו או בצורה אחרת באיראן, בכל המרחב התרבותי הזה. ושם המושג של שתי רשויות של חז"ל הוא הדומיננטי. אם הוא בא יותר מהכיוון הטורקי-יווני, כן? אז הוא חי בעולם אסטויה שהפך להיות נצרות ביזנטית, וזה מה שהוא מעביר הלאה, הוא מכניס את זה בתוך התיאולוגיה המוסלמית שעוד לא קיימת. כן? תיאולוגיה המוסלמית הרשמית, מה שהיום מנסים להשיג, זה דבר שהתחיל להתגבש 200-300 שנה אחרי.
אחרי שהתחיל האסלאם.
כן.
השמינית שיעית כזה.
עשירית אפילו, תשיעית, רס"ג, התקופה של רס"ג זה תחילת הגיבוש. ואז,
ואז... שלושות שנה הם סתם היו ברברים...
לא. השבטים שבאו מערב, כן, ודאי שכן. אבל הם פגשו עולם תרבותי מאוד מפותח. הרבה יותר מהמערב באותה תקופה, המערב.
300 שנה, לא להם שום אידיאולוגיה, כלום, על מה הם נקבו, על איזה, מה היה הדלת, מה היה
הדלת? על
חמש מצוות.
כן, אבל אז זה היה שלוש עקרונות, שזה מה שהמוסלמים עד היום אומרים בתפילה שלהם.
מה הם?
שהעדות שהם אומרים, לגבי, אם יש, יש רק אחד, מוחמד הוא הנביא, וגימל, אללה הוא אלבר, הוא גיבור, הוא בעל הגבורה.
אבל מה הם חידשו בדבר הזה שם, כשהם הגיעו? במרחב הזה כבר כולם האמינו בזה.
בערב?
לא, לא בערב.
הם כבשו את כל העולם עם הדברים האלה. הם היו עובדי אלילים.
מה מוחמד עשה?
הם היו, כאשר הם כובשים למשל את צפון אפריקה.
מה זה הקעבה?
כן? הרי הם התפצלו לזרועות, כן? אז זרוע לכיוון מצרים, לוב וטוניסיה וכולי של היום. מי יש שם? יש עובדי אלילים? אותם עובדי לילים שגם הרמב״ם עדיין פוגש אותם, כן? עובדי לילים בסגנון אפריקאי שאנחנו מכירים עד היום, כן? והם פוגשים נצחות. נצחות קתולית.
נכון.
בסדר? זה מרחב אחד.
אז זה בעצם מה שאתה רוצה להגיד?
מרחב שני.
הנוצרים לא הצליחו להשתלט על כולה.
בוודאי שלא, בוודאי שלא. בוודאי שלא, כמו שבאותה תקופה הנצחות היא עדיין מיעוט שבמיעוט באירופה. מתי הנצרות הופכת להיות הדומיננטית באירופה? זה המאה העשירית. כן, זה פחות או יותר, אבל זה מאוחר מאוד. זה מאוחר מאוד.
במאה ה-21 זה
מתפתח. כן.
למה, תחשבי, בכל התרבות של עובדי אלילים, פתאום מגיע מישהו מזר שיש קוראים אחד, ומאחד את כל השבטים לתחתיו.
כן. ודאי, 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 שוב, ובמרחב שעובר מדרך סוריה, אז בסוריה יש נצרות לא קתולית, כן? ביזנטית זה קצת יותר צפונה, בסוריה יש כל הכפירות מבחינת הנצרות הקתולית, הכל קיים שם, כל הכתות, בסדר? אבל בעיקר ההוגים שמה מחזיקים בתרגום של הכתבים של הפילוסופים היוונים. זהו עבר לסורית.
זה הסונים?
לא.
סורים, בראי סורים.
יש שפה שנהיה השפה הסורית. בסדר? כאשר הם מגיעים לאזור של עיראק, בבל. זה עולם תרבותי אחר לחלוטין. כאשר הם מגיעים לפרס. עולם תרבותי אחר. אין להם מה להגיד חוץ משלושת הדברים האלה, אם אפשר להוכיח ששלושת העקרונות האלה יכולים לחיות בכפיפה אחד.
בכל
דבר אחר. למה לא?
משלבים.
משלבים. זה לא מפריע להם. זה לא מפריע להם. ולכן למשל באזור של בגדד יש תסיסה ממש הגותית לזה, לוקחים את התרגומים מסורית או מארמית של הפילוסופים היוונים, השם זה אריסטו, מתרגמים עכשיו לארמית. למה? כי זה לא מפריע. כי אפשר להסביר ככה, אפשר להסביר ככה, אפשר להסביר ככה, אפשר להסביר ככה. את מי זה מפריע? כל עוד אתה בא ואומר שלושת הדברים החשובים, אתה חי. ואגב, כל הפילוסופים הערבים, שאפשר להוכיח כל אחד ואחד לפי דרכו, שהוא כופר בכל האמירות האלה,
למיתו שלו,
ודאי, ודאי, למיתו של דבר, מנסה בכל זאת להסתיר את הדבר הזה, ולחיות באווירה כזאת. זה מסביר מדוע גם באקדמיה היום אומרים שלמעשה הרמב״ם גם כפר בעקרונות שהוא קבע לעצמו, כי הוא רצה לחיות בשלום ולהגיד מה שיש לו. הם מעתיקים פשוט את הטענה כלפי הפילוסופים הערבים לכיוון הרמב״ם, ואומרים למה הוא יהיה שונה. זה, אבל שם אפשר לא לומר הכל. כן? אם מישהו בא ואומר שמוחמד הוא לא הנביא האחרון, נגמר. כן. אבל להגיד שמה שהוא אמר, החכם אריסטו אמר אותו דבר, אין שום בעיה.
זה גם הייתה תקופה שהם היו הרבה יותר פתוחים.
כן.
למדע,
הם פתוחים כי אין להם כלום.
ברור.
כי אין להם כלום, בדיוק. לכן התקופה הזאת של 300 שנה שהם מגבשים דרך הכיבוש שלהם את התיאולוגיה, הדוגמה או סונית או שיט, אבל יש עוד וריאציות באותה תקופה, כן? זה הלאווים למשל, זה כפירה מוחלטת מבחינת הסונים, כן? אבל זה מאותה תקופה מתחיל כל הדברים האלה.
זה מעל?
כן, זה באותו אזור. כל הדברים האלה באותה תקופה, מה הבעיה? ההפך, השליט בבגדד מתגאה בזה שהוא מחזיק בספרייה הגדולה ביותר בעולם, וזה נכון באותה תקופה. כל הכתבים נמצאים אצלו, בכל מיני שפות.
אבל זה לא משהו מאוחר יותר, זאת אומרת שקודם כל הכל זה מלחמות, כוח, שליטה וכו'.
אבל זה נגמר מאוד.
ואחר כך הלבישו על זה את האידיאולוגיה הזאת.
הם כבשו את כל...
זה לא בינם לבין עצמם היו, מלחמות הירושה שנים שפעו.
אחר כך, ברור, כי ברגע שיש כמה בנים יש מיד שאלה של ירושה.
כן, כן, אבל זאת אומרת, לא... החיכוכים הם לא
רעיונים,
החיכוכים הם בכוח כסף ושליטה.
גם וגם.
ואחר כך הם מלגשים בזה את הרעיונים.
גם וגם, זה במקביל. זה במקביל.
אבל הם לא ישבו ולמדו פילוסופיה.
לא, אבל הם בעצמם לא למדו שום דבר.
היו פרימיטיביים באמת.
הם לא למדו שום דבר, אבל יש תסיסה. וכל אחד, מכיוון שיש לו מוקד תמיכה מסוים, באזור מסוים, נוטה לתת העדיפות לפרשנות של אותו אזור על כלפי שאר האזורים כדי לשלוט. כן, נכון, נכון.
אבל מי אלה ש... מי יסד את סוני ומי יסד השין? אז מי המקור של כל אחד מה...
מה זאת אומרת המקור?
אבל יש עוד כמה, אני מבינה.
לא, מה המקור של מה?
מי הוא האיש שיסד את השיטה הסונית ומי זה...
זה לא ייסוד של שיטה, שוב. זה מחלוקות קיימות מאות שנים.
בתוך אותה קבוצה.
לא, במרחבים התרבותיים השונים, שאיך אני תופס, או איך אני, איזה מענה אני נותן למספר שאלות.
אבל יש מישהו שמתחיל עם זה, לא? כמו מוחמד שהתחיל עם האסלאם.
לא, 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 לא. זה אסכולות שונות של הבנת דברי אריסטו.
בתוך האסלאם.
לא, בתוך העולם הפילוסופי של במרחב התרבותי היווני של עד המאה השנייה השלישית, כאשר הנצרות מתחילה להשתלט על האזור הזה, ועם הכרזת הנצרות כדת של האימפריה הרומית, כן, אז סוגרים את האקדמיות האחרונות של הפילוסופיה ביוון קודם כל, ואותם שרידים עוברים לאזור שהוא היום עמוק בפנים בתור טורקיה. הוויכוחים לא נפסקים בגלל איזשהו צו של הקיסר שאומר שהדת הרשמית עכשיו היא הנצרות.
אבל זה,
הם
הורגים אחד השני בגלל...
עזבי, זה כאשר הוויכוח הפך להיות קצת חם.
זה מהלך האידאות האנושי, כלל
אנושי. תנה, אז האידאות, כל הזרמים האלה קיימים. אינטגרציה הראשונה זה עם הנצרות המקומית הביזנטית.
כן, אבל זה השתרש כל כך עמוק בתוך האסלאם.
לא, זה לא השתרש בתוך עמוק, כי פשוט אנחנו לא מכירים היום בשרידים של, של הנצרות הביזנטית, כן? זה לא נראה כל כך. לא, זה בדיוק, אבל יש כל כך הרבה פיצולים שם, הסלבים האלה, הסלבים האלה, היוונים, בסדר. היו ויכוחים אינסופיים במשך מאות שנים סביב אותן שאלות בדיוק.
גם היום יש ויכוחים מאיפה יבוא המשיח ומי הוא המשיח שם, גם בתוך האסלאם עצמו. בנשים, בנשים,
ברוך השם שיש ביניהם ויכוחים, זה עבודתו.
בסדר, זה לא צריך, בסדר? אז כאן, אני אומר, כאן יש כאן רמזים לכל מיני דברים, לא נשכח גם כן שכאן אנחנו בספרד, שבספרד יש עוד השפעות נוספות בסיפור הזה, אבל זה פחות או יותר.
חיים, כן. יש שאלה, אבל אני כאילו מבין את לאן הולך להיכנס. השאלה, לפני כל המאמרים מקודם שלמדנו, מה זה כן. חשוב לו עכשיו? כי לא עמיך להיכנס לנושא, זה נושא שהוא כל כך, כביכול, לא כל כך קשור לספר. זאת אומרת,
תארים, תשאל את עצמך, למשל, לגבי הפתיחה של הספר. הרי הוא הביא את החכם,
את הפילוסוף,
הפילוסוף, החכם הנוצרי והזה. מה הוא ענה להם?
הוא לא ענה.
הוא לא ענה. אז התשובה היא פה עכשיו. זה מאמר רביעי. כן, כן, לכן אני אומר. הוא דן מחדש בכל הנושאים. בסדר? אז אני קורא שוב. כך הגיעו לא לעבודת האחד כי אם לעבודת הרבים, להם קראו אלוהים. בכוונם לכלל הכולל את כל הסיבות כולם בלא שום הבדל. טוב, אשר לשם אלוהי האלוהים, זה כבר, הרי הוא רמז לכך שכל הכוחות הפועלים זקוקים לאדון אשר יסדרם וינהיגם. בסדר? זה דבר אחד, זה כבר ביטוי שמופיע באמת בתנ"ך. אמנם, עכשיו הוא עושה קצת אטימולוגיה. המילה אל נגזר מן מילה אחרת שהיא איילות. מה המשמעות של המילה? מה? לא בדיוק. לא בדיוק. מה? נו, מי אומר כאן תהילים כל יום? הנה. זה תהילים, זה. תהילים. חב בית, אתה מורה להכיר את זה בעל פה, לא? לא? חב בית. למנצח על הילד השחר מזמור לדוד. אלי אלי למה עזבתני, רחוק משועתי, דברי שאגתי. אלוהי, אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי. כן? זה מה שהוא ציין כמקור?
כן,
בסדר. אוקיי. אז בסוף, בהמשך. ואתה השם אל תיחק, איילותי לעזרתי חושה. מה זה איילותי? אתם קוראות דברים שבלי להבין? מסתבר. טוב. תקוותי. תקוותי. מה?
מה?
חתיכת ספר.
אז מה הוא אומר כאן? המילה הזאת היא אל, שאמרנו שזה כוח, כן? יש לאל ידי לעשות מה ש... בסדר? נגזר מן איילות, לאורות כי כל הכוחות יוצאים מלפני האלוה, אם כי הוא עצמו נעלה מלדמותו עליהם. יפה, איפה אמרו? מי כמוך באלים? כיוון שהשתמשו במספר רבים של אל. הוא רוצה להסביר, רוצה להסביר את השלשלות. מי השורש א' למד? איך הגענו למושג אלים ואחר כך למושג אלוהים? בסדר? מתעלם מהמשמעות שיש בפסוק בתהילים לגבי איילות, שהמשמעות המיידית זה תקווה, כן? בסדר? והוא בא ואומר להורות כי כל הכוחות יוצאים מלפני האלוה. עכשיו, בפסוק הזה, מי כמוך באלים, הכוונה היא שהאל שאנחנו מתייחסים אליו הוא לא כוח, הוא לא רק כוח, הוא משהו אחר. אתם עושים מה שאתם מכירים באופן טבעי, זה האלים. ואתם אומרים לכל אל יש כוח מיוחד משלו, כן? ריבונו של עולם שאנחנו מדברים עליו, הוא לא אחד מהחבר'ה, כן? בסדר. ואין שם מדויק יותר וחשוב יותר מן השם הנכתב באותיות י' ה' ו' ה', יתברך ויתרומם. למה? כי זהו שמו הפרטי. עכשיו זה סוגיה מאוד מאוד חשובה שמתחילה להתפתח כאן. וזה כל מה שהוא רוצה להסביר בתחילת המאמר הזה. יש הבדל מהותי בהכרה שלי אם אני מדבר על אלוהים או אם אני מדבר על י' כ' ו' כ'. כי י' כ' ו' כ' זה שם פרטי. יש לי יחס אישי אליו ולא יש יחס אישי אליי. יש הבדל כאשר אני בא אומר, אני פגשתי חבר, או אני פגשתי את דודו. לא פגשת אותו? וזה העיקרון של הפרסונליזציה שהזכרתי לפני שעה. אינדיבידואליזציה. כן, אבל כאן יש שם פרטי. כן? והמפגש שלי הוא עם י' כ' ו' כ', הוא עם השם הפרטי. לכן יש דיבור. לא רק סתם דיבור, יש דיבור פה אל פה. שזה אולי הביטוי הכי מוזר בעברית. וזה דיבור פה אל פה. צריכים להגיד דיבור פה אל
אוזן.
אז מה זה פה אל פה?
הקרבה הכי
גדולה.
זה בדיוק מה שהזכרתי ביום שני.
ביום שני?
בבוקר. את לא היית. לא היית. כן.
מה?
לא שמענו מה אמרה.
פה אל פה ולא פה אל אוזן.
פה אל פה זה נשיקה.
נכון. ונשיקות פיו.
נשיקות פיו.
נכון, נכון. זה צריך ל... להסביר את זה, כן? בסדר? וזה מה שנקרא גילוי הדעת בעברית. וידע אדם את חווה אשתו. זה לעומת המיסטיקנים של המזרח, למשל שמדברים על פגשתי אור. ראיתי אור גדול. שזה התופעה של כל הצעירים שחוזרים מהמזרח שעברו דרכם מתארים. פגשנו אור גדול. אור גדול? מי זה? לא, זה משהו. ולכן החשיבות כאן של ההבדל בין המשהו ובין המישהו. פה אל פה זה המישהו. נכון. יש בפירוש הרב הנזיר על השוזרי הערה מעניינת.
יש פירוש
שלו לכל
ספר הכוזרי?
כן, כן. יצא לפני כמה שנים. זה השיעורים שהוא נתן במשך שנים על הכוזרי.
הנזיר.
הנזיר, הרב הנזיר, כן. אז הוא מדגיש בדיוק את הנקודה הזאת. פה אל פה ולא פה אל אוזן. והפה אל פה אל זה בא לידי ביטוי בדיוק במה שאנחנו אומרים אחרי שאמרנו את הפסוק שמה ישראל. כי לכאורה למי אנחנו פונים? בדיוק לאוזן. ואהבת לערך כמו. ואהבת את השם אלוהיך. ואהבת, שם הוא מסביר, ואהבת זה בדיוק דרישה של ההידבקות, אני אדבק בו מבחינת פה אפה. אל פה אדבר בו. בסדר? וזה חשוב מאוד להבין את הנקודה הזאת, כי זה באמת הגילוי של הממד האישי. משה רבנו. משה רבנו. משה רבנו. מה?
אני מפנים,
משה רבנו. טוב, זה יותר כאן, זה פה אל פה. זה יותר, זה יותר עמוק, כי זה באמת, שאנחנו באים ואומרים, יש מצווה להידבק בו. בסדר? מה? משה רבנו, כי הוא רבן של ישראל, כן. תראה, אז יש כאן גילוי של הדעת. הדעת, כשהמקובלים באים ואומרים שזה ייחוד של כתר, של חוכמה, חוכמה ובינה, כן? לזה מתכוונים. לא חיבור סתמי פורמלי, אלא אמיתי. ולכן הדגש בתורה, כל דברים אתם שומעים. למה כל דברים? למה לא דברים אתם שומעים? כי דבר, זה יכול להיות משהו גם כן. אלא הכל, זה הממד האישי בדבר הזה, כן? אתם שומעים כל. בסדר? יש כאן כמובן שאלה מאוד גדולה, האם ההבנה הזאת של של הרמב״ם, של הריאל, עומדת גם כן אצל הרמב״ם, או שיש לו משהו אחר? בסדר, נעזוב את המחלוקת כרגע, שיכול להיות שיש בין הדברים.
בהיבט של מה? של אל פרסונלי?
במובן הזה שלפי הרמב״ם, לפחות הבנה פשוטה, בדברי הרמב״ם, הייתי בא ואומר שהגילוי של האמת בא מהשכל. לפי הכוזרי, וזה מה שהולך להסביר בהמשך, הגילוי של האמת בא מהממד האישי של הדיבור פה אל פה, דרך הנבואה, לא דרך השכל, בסדר? ובנוסף, מכיוון שיש העברה מפה אל פה, אז נשאר משהו בצד המקבל. ולכן גם אם הנבואה הסתלקה, נשאר משהו מהנבואה אצלנו.
וזה קוראים
לשימו? לא, זה לא ספר של תורת הסוד. בסדר? טוב. נעצור כאן להיום. מה?
במעמד הסיני תעשה?
זה המדרגה של משה רבנו.
שמה,
אז זה בשבוע הבא לא, כן?
שבוע הבא אין שיעור, נשלח עכשיו הודעה.